ההשפעה של עם ישראל על העולם. נראה רק את התשובות האחרונות. אני קורא לרוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול למלא חיים, הפרוץ בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בעצם. איך הוא הולך להתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום, מקום מנומק ופעולה בכנסת ישראל, שבה קדוש שורה באדם גאון. קוראים את הפסוק, בקרבך קדוש ולא הוא מאיר, פסוק שאמר בתענית מדברת, שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מעלה. מראש צורים, אין השורש של עם ישראל, בבינה, כי מראש צורים הראינו, אברהם, יצחק ויעקב, הביטו אל צור וצוותם, מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה, כשעם מתוודע, הלוכיה של הרבה חמרץ מצרים, הופעה של עם ישראל כאונה, מהופעת תורתה, מעמד הר סיני, מערת נביאיה, ספר שופטים, נביאים, סליחה, נביאים ראשונים, שמואל א', שמואל ב', עמדת מלכותה, המלכים הגדולים, בניין מקדשה, חורבנה, שבותה, חזרה של מגלות בבל, פיזורה וגלותה, הרי בית שני, נחמתה ותקוותה הדור האחרון וכל הגלות הארוכה שעם ישראל תמיד האמין וציפה לגאולה, תקוותה הדור האחרון, המילים דור האחרון, תהילים, תקעת הזאת לדור האחרון ואנחנו נברא לתמיד. פעולתה על המהלך הרוחני של העולם במשך הגלות. עם ישראל נמצא בקרבת מקום בכל ארצות הגויים, ובתוך קרבת המקום הוא משפיע מאוד על כל מה שקורה שם. התעוררותה לתחייה בזמננו, כמו שהרב כתב את זה למעלה מ-100 שנה, שהייתה יותר התעוררות רוחנית, אבל הצדדים המעשים היו עדיין ממש קטנים מאוד. בארץ ישראל היו 20 יישובים. כל היישוב היהודי בארץ היה כ-50,000 איש. כמו שכונה וחצי בבת ים. כל ארץ ישראל. היה כל כך דלדול, וגם גויים לא היו כאן הרבה. רוב הערבים הגיעו לכאן, לקראת העליות של היהודים. הערבים רובם הם לא ילידי ארץ ישראל. באו בסוריה, במצרים, כל מקומות ששם לא היו להם תנאי חיים. בכל אופן, היה כאן שלטון טורקי עקוב מאוד, שבלי שוחד אי אפשר היה לזוז, ואי אפשר היה, לא היה סיכוי שמישהו יצליח להתפרנס מהעבודה, כי לוקחים לו את הרוב למיסים. והחיים היו זקוקים להמון מסירות נפש, כדי להיות כאן למרות אותו, לשמור על זיקה של ישראל לארץ. נפילותיה החומריות והרוחניות. ב-100-200 שנים האחרונות היו המון נפילות רוחניות. המשכילים, אחר כך הרפורמים, אחר כך המון יהודים במזרח אירופה שנטו לסוציאליזם. הרבה היו בין הקומוניסטים ואחרים. עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות. לראות איך המחשבה האלוקית גם בתוך הירידות משפיעה לטוב, גם עלינו וגם על העולם. לא זוכר אם הזכרנו את זה פעם שעברה או פעם אחרת, שכשהקומוניזם השתלט על רוסיה, היו שתי קבוצות בקומוניזם, המנשוויקי והבולשוויקי. היו שתי שיטות איך להשתמש, מה עושים עם השיטה הקומוניסטית. הייתה שיטה אחת שדגלה לפי הקומוניזם אין עמים, אין דתות, זה הכל כאילו בלוף של הבורגנים, שהם רצו לרמות את המון העם, אז הם נמצאו את הדתות ואת העמים, אבל בעצם זה הכל שקר. אז בעצם רוסיה זה לא רוסיה, אין מדינה כזאת רוסיה. אלא שם הפועלים הם אלה דוגלים בקומוניזם יותר מאחרים, והם יכולים להביא את זה לכל העולם. זו הייתה שיטה קומונית אחת, שצריך להשקיע את הכוח בהרבה הטפה בכל העולם, שבכל מקום בעולם להקים מפלגות קומוניסטיות, וכמו שברוסיה הקומוניסטים השתלטו על המדינה וגירשו את כל האחרים, אז כך בכל מקום בעולם להשתלט על ידי המפלגות הקומוניסטיות, ובזה לתקן את כל העולם. והייתה שיטה שנייה שהם לא צריך לדאוג לכל העולם, צריך לדאוג רק לרוסיה. ושרוסיה תהיה חזקה, והיא אחר כך, כשתהיה מעצמה גדולה מאוד וחזקה מאוד, היא אחר כך תשתלט על העולם. אבל שלב ראשון דואגים רק לעצמם. בקבוצה הזאת שחשבה במושגים בינלאומיים, רובה היו יהודים. זה מראה שהחשיבה היהודית היא לתקן את כל העולם, לא מדינה אחת ולא עם אחד. ובהנהגה הזאת, בקבוצה הזאת, היה טרוצקי, שהוא היה יהודי, לייב ברונשטיין, זה היה השם האמיתי שלו, וטרוצקי זה שם שהוא בחר לעצמו, והקבוצה השנייה הייתה של סטלין, יימח שמו. והוא הצליח להטות אליו את זה רוב הפקידות הגבוהה הנאמנית של המפלגה, וגירשו את טרוצקי, למרות שטרוצקי הוא זה שהציל את רוסיה, ואם רוסיה קמה כנגד כל המדינות שאיימו עליה, זה היה בזכות טרוצקי. אף על פי כן אחר כך גירשו אותו, והשיטה הפרטית, הפרטנית, שדואגת רק לרוסיה, היא זאת שניצחה אצל הרוסים. הגויים דואגים רק לעצמם. החשיבה היהודית הייתה לחשוב על כל העולם. זה גם בזה שגירשו את היהודים, אי אפשר היה שזה לא ישפיע במשהו גם על הקבוצות האחרות. כשמתנגשים וכשיש מלחמות, הרבה פעמים גם הצד המנצח קולט משהו מהצד המנוצח. זה לא שהמנצח תמיד הוא מנצח ב-100% והצד השני הוא מפסיד. תסתכלו בארץ, שאנחנו שחררנו תלמידי ערבים, וכמה אנשים כאן מדברים בכל מיני סלנגים של ערבים, שזה וואלק וסחבק ועוד, זה ערבית. אם אנחנו באנו לכאן כדי שאנחנו נלמד מהם, זאת הארץ שלנו. וזה כאילו אנחנו ניצחנו, אבל בכל מיני דרכי חשיבה, לפעמים אנחנו מושפעים מהם. כשהאידיאלים שלנו הם לא מספיק חזקים, אז אנחנו כאילו מנצחים, אבל אנחנו גם מנצחים. ובאירופה, החשיבה היהודית, למרות שדיכאו את היהודים, השפיעה מאוד על אירופה. היטלר, למען שמו בזכרון, כן, כתב בספר שלו שהוא שונא את היהודים, כי היהודים הם קוסמופוליטים. יש להם נטייה להשפיע על כל העולם, קוסמוס לעולם, כל ההוויה. וליהודים הם ההפך מהנאצים. נאצים זה בא מהמילה נציונל. נציונל זה לאום. הם אמרו שהם דואגים רק לעצמם, רק לגרמנים. הם לא דואגים לאף מדינה אחרת, הם לא באים לדאוג לאחרים. הם כולם לאומנים. והם שונאים את היהודים, כי היהודים הם בעלי חשיבה בינלאומית. היהודים הם ההפך מהחשיבה הגרמנית. וזהו, שנא את היהודים. אז אפשר לראות שהוא פחד מהיהודים. הוא אמר שעל היהודים יש השפעה על העולם. הוא דיבר על התקשורת ועל הסברה ועל הספרות של היהודים. ולכן הוא רצה לאבד את היהודים, לא רק את הדתיים, אלא גם את הלא דתיים, כי הוא אמר שזה משהו בגזע של היהודים. הוא צדק. כן, אבל לא הוא מאבד אותנו, אנחנו נאבד אותו לפני זה. בכל אופן, אפשר לראות שגם בירידות שלנו הייתה לנו השפעה על אומות העולם. זה שירדנו, זה לא אומר שאנחנו רק הפסדנו. כונניותם לטובת אישי הפרטים. הירידות האלה, הגלויות והצרות שעברו על עם ישראל, המריצו את העם לפתח אישים מיוחדים. כשיש צרות, אז קמים אנשים גדולים ומגלים את הכוחות שלהם. לא היה גזרות של אנטיוכוס, לא היו יודעים על המכבים. אף אחד לא יודע איזו גבורה יש בלבבות שלהם, מה הם מסוגלים לעשות, ורק בזכות הגזרות זה דחף את היהודים לגלות כוחות. רבי יהודה הלוי קיבל את ספר הכוזרים מתוך ההתקפות של הדתות עלינו, כן, היו רדיפות קשות מאוד על הדת שלנו, בשביל זה קיבל את הספר. והרמב״ם, מורה נבוכים, והרמב״ם שראה את ישראל מפוזרים בכל העולם, חיבר את יד החזקה כדי לאחד את עם ישראל מתחת סמכות שיכולה לתפוס גם את המון העם, ולא רק תלמידי חכמים מיוחדים שהם מסוגלים ללמוד את מראה ולהכיר דברי הגאונים, אבל רוב העם לא יכול. אנחנו רואים שהרבה מאוד מהצרות בנו בעם ישראל אנשי מעלה. זה מה שהוא כותב כאן. כונניותם של הירידות לטובת אישי הפרטיים לכללותם. האישים הפרטיים האלה עזרו לכלל האומה. מצד אחד, זה כאילו הרמב״ם גדל, רש"י גדל, רש"י ראה גם שאין מספיק תלמידי חכמים שיכולים להבין את הגמרא. ויהודים רגילים, אין סיכוי שיוכלו ללמוד. אז רש"י לקח על עצמו את המבצע הזה לכתוב את הפירוש על כל הש"ס, והוא לא היה עושה את זה, לא היה צורך כזה. אז מצד אחד השם שלו גדל מאוד, אבל מצד שני הוא עשה מפעל עצום למען כלל ישראל. בזכותו רבבות למדו גמרא, וגם רבבות מכירים את רש"י על החומש, כמה זה פתח להם את העיניים, כמה זה העיר להם את הלב. ומכירים את השיר, השיר על רש"י של מלצר. מלצר כתב בלדה, שמשון מלצר, הבן של רב איסור זלמן מלצר, היה משורר, היה ברחובות, וקיבל הרבה שירים, יש שם שיר מיוחד על רש"י, מה שרש"י עשה, כמה הוא אימץ לנו את הלב, כמה הוא עזר לנו להכיר מי זה יעקב ומי זה עשיו. קוראים את התורה, יכול לחשוב שעשיו מסכן, יעקב רימה אותו. קוראים את רש"י, רש"י מראה לנו מי זה עשיו. שביום ההוא הרג, שפך דם, מחשבות רשע, יצא נשים מתחת יד בעליהן בגיל 40, כמו זה שפושט את לפיו, הלך ואמר שהוא כמו יצחק, גם הוא נושא אישה. רש"י פותח לנו את העיניים, כך הוא כותב, שאפילו בתור ילד רש"י לימד אותנו דקדוק, למדנו דקדוק ולמדנו כל מיני כללים, ורש"י על החומש. ועוד הרבה גדולים שצמחו לעם ישראל דווקא בזכות הצרות ובזכות הירידות, והגדולים האלה לא רק שהם בעצמם זרחו כמו כוכבים בשמיים, אלא העירו לכל עם ישראל. ואת לכל עם ישראל יש את רש"י ואת הרמב״ם ואת התוספות ואת המורדכי והרשב"ם שבא למלא את המקום של רש"י, ורבנו יהודה הלוי בספר האמונה והמהר"ל, ועוד הרבה גדולים שבנו את עם ישראל, את האמונה שלנו, את הכוחות שלנו, שהיו עלולים ללכת לאיבוד בגלל הרדיפות, בגלל הצרות, הלחצים התרבותיים ואחרים. וכך שאותם הגדולים שצמחו בגלל הצרות והזירו לעם ישראל את כל הצמיחה הפרטית שלהם כמתנה שמגדילה את כל העם. כל קומלניותם בטובת אישה פרטיים לכללותם. למין האדם בכללו, אבל זה לא רק לרש"י, זה לא רק לישראל, זה לכל העולם. מורה נבוכים, גם הגויים מכירים. יש ספר של רבי שלמה בן גבירול, רבי שלמה בן גבירול כתב ספר אמונה, היה מיוחד, היה בן 16, כבר חיבר שירים ברמה גבוהה מאוד, והוא כותב שם באחד השירים, ואני בן 16 שנותיי ולידי בן כלב בן ה-80. כאילו שהוא כבר בן 80. היה לו כל כך הרבה חוכמה. הוא נפטר קצת יותר מ-30. הם לא אריך ימים, אבל השירים שלו, שחלק מהם אנחנו משתמשים בהם, בפיוטים לראש השנה ביום הכיפורים. הוא חיבר גם ספר אמונה גם של מלחמה בפילוסופיה הערבית והיוונית, מקור חיים. ותרגמו את הספר הזה לשפות זרות. והנוצרים לא ידעו שזה ספר של יהודים. והם שיבשו את השם בגלל הערבים, שאיבן גבירול שיבשו את זה לאבי צרון. והנוצרים למדו בכנסיות את הספר של אבי צרון, שמסביר את האמונה. הוא לא כותב, הוא מדבר שם במושגים כלליים, אז לא רואים את הגמרא ואת הרוח של ישראל, אבל זאת האמונה שלנו. כן? והנוצרים לא היה להם מושג שהם בעצם לומדים תורה של ישראל. ועוד הרבה מאוד השפעות שיהודים השפיעו על הגויים. אני זוכר, נזכרתי פעם שעברה את רבי אברהם זקוט, שהוא נזכר בשולחן ערוך ללכות שבת, להסתכל באצטרו לב, המכשיר שעל פיו מנווטים את הדרך בים, באותם הזמנים שלא היו להם כלים. ובכלי הזה השתמש קולומבוס וגילה את אמריקה. הוא לא היה עובר את האוקיינוס האטלנטי בספינות של אז, לקח 3 חודשים בים, שלא יודעים לאן נוסעים ולא מכירים את הדרך. המכשירים של רבי אברהם בן זקוט עזרו לו למצוא את המקום. חוץ מידיעות שהיו יחד איתו כמה אנוסים שניהלו את כל המסעות. אז תועלת למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידה. עם ישראל גם עזר להעלות את העולם, כל מיני שטחים. דבר השם אשר אימה בחיי שעם. האמונה שמלווה אותנו לא רק בלב, אלא ביום יום, שיודעים שצריך לפתוח את העיניים ללמודי אני, ויש קריאת שמע של השם אלוקינו, השם אחד בבוקר ובערב, ועובדים על החגים, שיש יום. פעם בשנה שיש יום שהשם דן את כל העולם. כמה זה משפיע על האדם כל השנה. כמה זה השפיע גם על הגויים, שגם הגויים יודעים שיש דין וחשבון, העולם לא הפקר. יש דין ויש דיין. החיים החברתיים והיחידיים, הלאומיים והעולמיים, חיי העולם, זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, להראות את היופי שיש בחיים. המשוררים שכתבו כבר בימי הביניים, והרמח"ל שגם כתב שירים שמתארים את היופי של העולם והיופי של החיים. התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי. בעולם יש גם תרבות, אבל לכוון אותם, לעזור להם עושר אמיתי, לא רק הנאה משמחת החיים הרגעית, אלא להיות ישרים וטובים. זה אפשר לראות בכל מיני סופרים ומשוררים, אנגלים, גרמנים, צרפתים, שהיה להם קשרים עם חכמי ישראל והושפעו מהם. התבססות חיי העולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, זה העושר האמיתי. כשאת העולם מבססים, עם הצפייה לעתיד, לחיים רוחניים. הסדרת הסיעות השונות של בני אדם ושמירת ענייניהם. רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים, שהחיים יהיו גם יפים, גם מכובדים וגם שמחת חיים. אפשר לראות את זה לדוגמה בשבת. שבת יש לנו איסור מלאכה. באו החכמים, בעם ישראל, ועושים שיש גם בגדי שבת, שלקראת שבת גם מתרחצים. ויש אוכל של שבת. ויש מצווה של עונג שבת. כל הדברים האלה לא מוכרחים מהתורה, אבל עם ישראל קלט שזה הרוח של התורה. הרוח של התורה רוצה שיום השבת, כמו שנאמר בנביא, וקראת על השבת עונג לכבוד לקדוש השם מכובד, לכבד את היום הזה. אז מזה אפשר ללמוד שלא רק שאנחנו לא שונאים את החיים, כמו הנוצרים, שאצלהם האידיאל זה להיות נזיר, וכמה שאפשר להתרחק מהחיים, לגור במערות, ולא לאכול אוכל מבושל, ולחיות בתנאים קשים, כי העולם הזה הוא כולו רק רע ורק שלילי, ובאה היהדות מלמדת שאפשר להיות טובים וישרים, ויחד עם זה שמחים וטובי לב. שמחים ומתענגים ומתלבשים ושייכים לחברה, לא מוזרים ולא חריגים. על ידי הבעת דעת אלוקים, השם אלוקי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר, החי בנשמתה של אומת עולמית. להביע את מה שיש אצלנו לפנים, האמונה באלוקים, שהוא מחיה את הכל, הוא בורא את הכל, הוא רוצה בטוב של הכל ולחיות קרוב אליו, ולדעת שעצם החיים זאת מתנה וזה טוב. התעוררות, אתם יודעים שהנוצרים יש אצלהם מוסר כזה, חטא קדמון. הם לקחו את זה קצת מסיפור של החטא של עץ הדעת, אבל הם הביאו את זה לעומק כזה שעצם החיים זה בחטא. כל אדם שנולד זה חטא. ולכן לדעתם, אדם גדול לא צריך להביא חיים לעולם, לא צריך להביא ילדים. כן, הנזירים שלהם, אצל הקתולים, לא נושאים נשים, כמרים, אסור להם לשאת נשים. כי למה להביא ילדים? הילדים באים לעולם על ידי מחשבת חטא. אז אם כך אנחנו רק בוראים דברים רעים, אז עדיף שלא יהיו חיים. עדיף להיות רק רוחניים. וההסתכלות הזאת שהיא כל כך שונה מהיהדות, שהיהדות מקדשת את החיים ואומרת ששעה של חיים חשובה יותר משמירת שבת, שאפילו בשביל חיי שעה מותר לחלל שבת. זה כל כך שונה כמה שאנחנו מעריכים את החיים, שאצלנו חתונה זה לא דבר בדיעבד, זה קדושה, קוראים לזה קידושים. כשאדם מקדש אישה זאת אומרת שהוא מוסיף קדושה. אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו וכו'. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושים. דרך אגב, כבר הזכרנו את זה, אז אני יודע שיש שתי נוסחות, יש נוסחה ספרדית ויש אשכנזית. ספרדית, הנוסחה שלנו מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושים בבית. והנוסחה האשכנזית זה דבר וקידושים. מה ההבדל? יש מחלוקת בגמרא וקידושים אם אדם יכול לקדש אישה על ידי חופה בלי קידושים. האם חופה עושה קניין כמו קידושים? אז לפי הדעה שחופה עושה קניין, אז אפשר להגיד חופה וקידושים, שהשם מקדש את עמו ישראל, זה חופה וגם קידושים. אבל היות שלא נפסק בגמרא כך, אז צריך לומר, חופה היא עושה נישואים. כמו שהגמרא מביאה, חופה נישואים עושה, קידושים לא עושה. קידושים הם עושים את הקניין הראשון, שאז האיש לא חייב למזון אותה, אבל היא נקראת אשת איש. ונישואים, חייב למזונותיה, מתאמה לה עם כהן, מפר נדריה. נישואים זה שלמות של החיים. וקידושין לא, קידושין זה רק שלב שאוסר אותה, אבל עדיין היא לא מסורה. אז לפי זה, הספרדים שהולכים לפי השיטה של הדעה בגמרא, שחופה לא עושה קידושין, אלא יש קידושין ואחרי זה חופה, ולכן צריך להיות חופה בקידושין, חופה שבאה בזכות הקידושין. יש בעיה עם אשכנזים לברך לספרדים. אני חושב שפעם הייתי בחופה שסידר הרב מלמד, כאן בת מהקהילה, והחתן היה מהר ברכה, הוא סידר, ואמרתי לו, תדע לך עם ספרדים, אתה צריך להגיד חופה בקידושין. לא להגיד בקידושין, הוא אמר חופה בקידושין. כי הספרדים זה חופה שבאה על ידי קידושין. ולא חופה לבד וקידושין לבד, ואז יש גם קושי, אם זה חופה וקידושין של שניהם אותו דבר, אז למה להגיד חופה וקידושין? למה להגיד קידושין וחופה? כל אחד זה בפני עצמו. בכל אופן, כדאי לדעת, צריך לשים לב כששומעים ברכות, אם שומעים חופה וקידושין או וקידושין. אם זה בר או בית. שייך למחלוקת בגמרא. אז כל זה שייך לכבוד החיים ועונג החיים. שמחה שאדם חייב לשמח את אשתו, את הבנים שלו, כל מועד, כל חג, אדם חייב לקנות בגדים חדשים לאשתו, לשמח אותם מדי שנה בשנה. ועוד, לא רק שאנחנו לא רואים את האישה, כמו שהנצרות רואה אותה, שאישה זה משהו פסול. האסלאם רואה את האישה שהיא באה רק לתת תענוגות לאיש. ולכן הגן עדן שיהיו לו הרבה נשים. כי היא בסך הכל משרתת. היא זאת שצריכה לעשות איך להנהג את האיש. כיוון שהתורה מחנכת להפך. שהאיש היה לשמח את אשתו. תסתכלו אם ראיתם פעם אצל בדואים, אצלהם שגבר יעבוד זה ביזיון. העבודה זה רק לטיפשים. הנשים עושות את העבודה. אז האישה הולכת עם הקד על הראש, לשפוף מים, היא עושה את כל העבודות, והגבר הוא בעל הבית. זאת ההסתכלות של האסלאם, אולי ההסתכלות של הנוצרות, שבכלל רואה את האישה כפסולה לגמרי. ומזה גם בא כל הפריצות. כל הפריצות, להשתמש בגוף של האישה. כאילו אין לה נשמה, היא לא בן אדם, יש לה רק גוף, רק מסתכלים על הגוף שלה. והיהדות מחנכת בדיוק לב שהאישה יש בה קדושה כמו האיש, ויקרא את שמם אדם, שניהם יש מעלה גדולה, איש ולא אישה שרוי לא רק בלא שמחה אלא גם בלא תורה. כן, התורה של האיש היא לא תורה שלמה אם הוא לא נשוי. כלומר שהעובדה שהוא נשוי זה משפיע על החשיבה שלו להיות חשיבה יותר בריאה ויותר ישרה. על ידי הבעת דעת אלוקים, אשר אלוקי ישראל בשפה ברורה ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים. התעוררות ספרות פרזית. פרזית זה מילה לועזית, פרוזה. פרוזה זה תורה ספרותית, להבדיל משירה, זה ליטורגיה. ושירית, ביקורתית ופומבית. יש ספרות הביקורת, ספרות שבאה להטריע על כל מיני עוולות, על כל מיני דברים לא טובים, ויש ספרות שבאה להעשיר בכל מיני מושגים, תכנים, רעיונות. השבה אל אור הנבואה וקישורה אל התורה. האור של הנבואה זה לראות את הקדושה בתוך החיים. מה ההבדל בין תורה לנבואה? תורה, למדנו מצוות לאו ליהנות. התורה היא לא בשביל העולם הזה. התורה כולה בשביל לבנות את הנשמה של האדם לעולם הנצח. לכן, מצוות לא שייכות לעולם הזה. לא עושים מצוות, שהרמב"ם כותב, שלא לשים מזוזה כדי שהשם ישמור על הבית. זה השפלה של המזוזה. מזוזה היא הרבה יותר מזה, זה חיי נצח. דרך אגב, יש לנו הבטחה שגם בזכות המזוזה יש גם שמירה על הבית. ובזכות המצוות, הרמב"ם מעריך בזה הרבה, ויש 13 עיקרים שלא שומרים מצוות בשביל לקבל הנאות בעולם הזה. ומה שהתורה מבטיחה, ונתתי את הארץ לכם בעיתו וכו', זה שהשם מבטיח לנו שאם נשמור את התורה, אז הוא ידאג לנו גם לעולם הזה, כדי שנוכל להתעלות מעלות רוחניות בלי דאגות לעולם הזה. אז זאת התורה, הנבואה. הנבואה באה לפתור בעיות של עולם הזה. נבואה זה לא כמו תורה. לנביאים, שאול המלך הולך שאיבד את האתונות. לאלישע באים אלה שאין להם מספיק פרנסה. מי שהפיל את הגרזן למים, אישה שאין לה ילדים, אישה שבעלה מת, אישה שבאו נושים לקחת את הילדים לעבדים. קשיים של עולם הזה, זה לא שייך לעולם הנצח, אבל בזה הנבואה מטפלת. הנבואה יש בה מעלה גדולה, שהיא מראה שגם בעולם הזה, בעולם החומר, גם כאן אפשר לזכות לאור של הבורא. שזה התורה לא נותנת. התורה לא באה בשביל עולם הזה. הנבואה היא השלמה של התורה. ולסגור, זה פינה שאפשר לחשוב שאם שומרים תורה וסובלים הרבה צרות, אז באים גויים ואולי גם יהודים חלשים ואומרים, מה יוצא לנו מכל התורה? שמרנו תורה והשם לא עזר לנו. כי התורה היא לא באה בשביל שתקבל עזרה, לא בשביל שתהיה עשיר ולא שתהיה מוצלח. התורה היא באה לערך הנצחי שלך, לנשמה שלך. אבל רוב בני אדם הם לא עומדים במצב כזה שגם יהיו עניים וסובלי חולאים וכל מיני צרות, והם עדיין ממשיכים באמונה שלהם. לאלה צריכים את הנבואה. והנבואה גם משפיעה, היא פותרת בעיות של עולם הזה. זה היה ההבדל בין רבנים ואדבורים. רבנים מלמדים תורה, עונים על שאלות של הלכה, אדמורים מברכים, פותרים את הבעיות של מישהו שיש לו צרות, שיש לו בעיה בכלכלה, שיש לו בעיה בנישואים, אז זה הולכים לאדמור, הוא נותן ברכה. כן, אז האדמורים, כן, זה תמיד בעם ישראל היו שני הנתיבים האלה, נתיב של הנצח, של העולם האמיתי, הגדול, שזה התורה, והנתיב היותר פרטי של ה... טיפול גם בצורכי העולם הזה. והכל מתוך עזרה של השם. לא ממחשפים ולא מקוסמים ולא מבני אדם. ברוך הגבר שיבטח באדם, ברוך הגבר שיבטח בשם. ועל ידי זה יש גם ברכה, וזה גם נועדה התפילה. גם התפילה היא סוג של נבואה, היא עבודה עם הרבה רגש, ובאה לפתור את חיי השעה. תפילה כן עוזרת לזה. תפילה, על ידי תפילה, השם מקבל, וכן, אם האדם ראוי, אז הוא כן מקבל ברכה ותיקון לכל החסרונות שלו, לכל הקשיים שלו. אז אלה המילים שלו, עכשיו אל אור הנבואה בקישורה אל התורה. האור של הנבואה, בשביל להראות שכאן, בעולם הזה, עם ישראל מצליח. ומסתדר, אבל עם הקשר לתורה. לא בלי תורה. לא תהיה נבואה בלי תורה. כל נביא, כותב הרמב"ם בהקדמה ליד החזקה, היה אב בית דין. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. חכם וחוכמת התורה. אין דבר כזה שעם הארץ יקום בבוקר ויגיד שהוא קיבל נבואה. רק אצל המוסלמים הוא ישן טיפש, עם הארץ, ופתאום הוא דיבר עם המלאך גבריאל. אין ביהדות דברים כאלה. כן, אז הנבואה, אור הנבואה בקישורה אל התורה, אנחנו רוצים כאן לראות, וזה חלק מהעבודה שלנו היום, גם להשתדל שהנבואה תופיע בארץ ישראל. שכאן, בעצם החיים, יראו את הקדושה ואת ההצלחה. ברוך השם, אנחנו רואים הרבה הצלחה בארץ, אבל אנחנו רוצים שיראו כולם, כמו שאליהו הנביא התפלל, ענני השם ענני. מה זה ענני השם ענני? הגמרא מביאה שענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים. אבל אם האדם מצליח בזכות התורה והתפילה, אנשים אומרים, זה לא בזכות התורה, זה לא בזכות התפילה. הוא היה חכם, הוא ידע, הוא פתר את הבעיות, כמו שכתבו על מלחמת השחרור, שהיה ניצחון של אין ברירה. בגלל שהיהודים הבינו שאין להם ברירה, אם לא יהרגו את כולם בארץ, לכן היהודים נלחמו בגבורה, והערבים לא, ובגלל זה ניצחנו. כן, אז זה, הניסיונות האלה, להוריד את הניסים ולהראות שזה הכל חוכמה של האדם, כל מי שבודק, כן, בהיגיון ובצדק וביושר, רואה שבלי נס אי אפשר היה לחיות. מדינת ישראל היא כולה נס גדול. אבל צריך גם תפילה שכולם יראו את זה, שכולם יבינו את זה. ולזה אנחנו מצפים, וזה אור הנבואה. בתור הכרה בהירה, שהכרח גמור לרוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון, שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו. אדם מאוד מסובך, יש המון תיאוריות, המון שיטות פילוסופיות, שיטות חברתיות. בני אדם לא יודעים מה ללכת, מה לעשות. יש אנשים שוברים מהשמאל לימין, מהימין לשמאל, הם לא בטוחים בשום דבר. כי בלי תורה אין משהו שהוא מוחלט. רק התורה שאנחנו יודעים שהיא באה מעת השם, התורה לא משתנית. אבל כשבונים על דעות, אדם יכול לשנות את הדעות שלו כל הזמן ולעבור מצד לצד, ואף פעם לא יהיה מרוצה לגמרי. הוא תמיד יחשוב שאולי הוא כאן, אולי הוא שם. הוא לא בטוח אם זאת האמת, יש לו ספקות בעצם החיים שלו, ולכן זאת המתנה הגדולה שאנחנו יכולים לתת לעולם על ידי הדבקות בתורה והראייה, שהתורה הזאת היא מוחלטת, שכל מי שיש לו עיניים רואה שחיי נישואים על פי התורה הם חיים הרבה יותר בריאים, הם נבנה כאילו חיים חילוניים. אדם יכול לבחור איזה אישה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, לא צריך נישואים, לא צריך גירושים, יכולים לחיות בחור ובחורה, ובעצם אנחנו רואים שאחוז הגירושים שיש במשפחות חילוניות הוא הרבה יותר גדול מאשר במשפחות דתיות. כן, משפחות לא דתיות נהרסות מהר. משפחה שבנויה על אמונה היא הרבה יותר חזקה. זה בזכות הרבה מצוות של התורה שהן עוזרות לבנות את החיים בצורה טובה. וכשמנסים לחשוב שבשכל של האדם, אם זה אפשר, זה אדם, זוכר שמישהו שחי עם אישה כמה שנים, ורק אחרי זה הוא אמר שהוא מנסה לדעת אם כדאי, ואחרי זה הוא יישא אותה לאישה. אחרי כמה שנים שהוא חי איתה, עשה אותה, ואחרי 3 חודשים התגרש. כשהחיים בלי ידיעה שיש דברים מעלינו, שכל אחד מחפש רק את ההגשמה של האישיות שלו, ולא להבין שיש לנו אחריות לעם ישראל, לבנות את עם ישראל. אנחנו רוצים לבנות בנים לדור הבא, זה לא רק בשבילנו. צריכים לחשוב על הדור הבא. אנחנו כאן בארץ לא בזכותנו, בזכות כל הדורות שלו לפנינו. אז צריך לחשוב, להביא בנים לעולם, לחנך אותם, לדאוג להם, לתת להם כלים, לעבודה, לשמחה, ומתוך זה המון שיתוף פעולה בין האיש לאישה, המון יחסים של הבנה ולא רק שליטה של כל אחד על השני. האישה רוצה לצאת לאירועים ולצאת, והיא משאירה את הילדים עם בייביסיטר, והאיש אין לו זמן בשביל אשתו ברגע שהיא כבר קצת התבגרה, ואז יש לו מזכירות יפות או אחרות, הוא מוכן להחליף את אשתו. אנחנו רואים שהחיים של היהדות הם הרבה הרבה יותר בריאים, גם החיים של העולם הזה, גם בריאות הגוף, הרבה יותר אריכות ימים, שמחה, רכוש. 25 שנה או משהו כזה, היה זמן שהמערך היה בשלטון, וקצת יותר מ-25 שנה, ואז התברר שהקיבוצים פשטו את הרגל, רוב הקיבוצים היו בהפסדים גדולים, והמדינה, בשביל להציל את הקיבוצים, שילמה להם למעלה מ-400 מיליון שקלים של אז, שזה היה הרבה מאוד, זה הרגיז הרבה, והיה דבר מעניין שאף קיבוץ דתי לא פשט את הרגל. הקיבוצים הדתיים כולם היו בבחירים, ולכאורה קיבוצים לא דתיים עובדים גם בשבת, אז יש להם יותר ימי עבודה, ואצלהם אין הגבלות של חגים ושל איסור ושל היתר, ואף על פי כן כולם פשטו את הרגל, כמעט כולם, ומהקיבוצים הדתיים אפילו אחד לא. אפשר לראות שגם החיים הדתיים הם הרבה יותר בריאים, למרות שבעין חיצונית נראה כאילו זה להפך, מי שעובד יותר, יכולה קצת להרוויח יותר, מי שאין אצלו הגבלות, מתי הוא חי עם האישה, מתי הוא לא חי עם האישה, צריך להיות לו יותר ילדים. והעובדה היא שהיהודים הדתיים מתרבים יותר, בריאים יותר, שמחים יותר, החיים שלהם יותר מתוקנים. ואת כל זה אנחנו צריכים לתת לעולם, לא להשאיר את זה רק אצלנו, לתת לכולם, שכולם יבינו שזה כדאי להם. ללמד שאדם שאוהב את אשתו, זה אחריות שלו, הוא צריך לעשות את זה, הוא לא עושה טובה. זה לא על חשבונו, זה לטובתו. אדם שמשקיע בילדים שלו, זה טובה שלו, זה אחריות לדור הבא. אנחנו צריכים לחשוב על הדור הבא, לא רק על הדור שלנו. שלנו יהיה טוב. עוד כמה שנים אנחנו לא נהיה בעולם, מה יהיה עם הדור הבא? אנחנו רוצים בנים שלא ירדו מהארץ, בנים שיאהבו את הארץ, בנים שהמסירות שלהם לארץ ישראל תהיה גדולה, לא פחות מהדורות שהיו צריכים להיאבק בשביל להגיע לארץ. ואת כל זה בלי אמונה אי אפשר. האמונה היא זאת שתיתן את הכוחות להתמיד ולהמשיך בכל מצב, בכל זמן. תראו באיזה מצבים יהודים עלו לארץ ב-2000 שנה, שנים האחרונות. כמה סכנת חיים היה לעלות, ויהודים אף פעם לא ויתרו, עלו בכל מיני תנאים. רבנו עובדיה מברטנורה לפני 450 שנה עלה לירושלים, מצא בירושלים 700 נפשות, מהם 400 אלמנות. זאת אומרת, אלמנות, זאת אומרת שהבעלים שלהם נהרגו, ואחרים המשיכו לעלות, לא ויתרו. מצב כלכלי קשה מאוד, רדיפות, סכנות חיים, יהודים לא ויתרו. בלי האמונה הזאת לא היינו חוזרים לארץ. כל התקומה שלנו, כל הקיום שלנו, זה על ידי אמונה, כמה חשוב שנעביר את האמונה הזאת לכולם. כי בלי זה הרוח של האדם מסובכת לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשארות ממנו. כל אלה הוסיפים מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזו. מה זה מקשקש? זה הלשון של הגמרא בסוטה. פתח אל רוח השם לפעמו, לשמשון הגיבור, בין צורעה ובין אשתאול. מה זה רוח השם לפעמו? חזר מפרשים את זה משום פעמון. הפעמון שמצלצל, אומר לכולם, מגיע הזמן, השיעור מתחיל, צריכים להיכנס, צריכים לעבוד. כן, אז רוח השם סימנה לשמשון. צריך להתגבר, צריכים להתחזק. והרוח הזאת היא כעת, אומר הרב, מצלצלת לנו. אנחנו הולכים לקראת גאולה. עם ישראל נאסף מכל העולם לארץ. צריך להכין לו בית, לא רק ל6 מיליון יהודים שכאן, אלא לכל ה12 מיליון. צריך לחנך חינוך כזה שיהודים לא יבואו לארץ, ואחרי כמה חודשים יגידו זה לא בשבילנו. יש כאן קשיים של קליטה, יש כאן קשיים של חברה שלא מקבלת אותנו, אלא צריך להיות אווירה כזאת, שירגישו שפה הבית, פה המשפחה, פה אנחנו נמצאים, קולטים כל אחד. הגמרא מביאה שעל כל יהודי שחוזר לארץ, שכינה באה יחד איתו. אז כל יהודי שבא לארץ צריך לשמוח. זמנים שהייתה עלייה מרוסיה, עלייה גדולה, ראיתי יהודים שהתלוננו ואמרו, הם בגללם כעת, או נותנים להם סל קליטה, זה הכל על חשבוננו. מה זה על חשבוננו? צריך להיות מאושרים שיהודים באו לכאן. זה העם שלנו, זה האחים שלנו. אז הם אנשים זרים, כן, עליהם צריך להשקיע, ומה שנשקיע אף פעם לא לראות את זה כהפסד. כמו שאדם משקיע בילדים שלו. כמה אדם משקיע בחתונה של הבן שלו, הוא רואה את זה שהוא מפסיד, הוא רואה שהוא מרוויח. זה רווח גדול. וכך צריך לסדר את האווירה בארץ, שתהיה אווירה כזאת, שעם ישראל חוזר לארץ, והוא חוזר להיות הלב של העולם. ובשביל זה, זה תלוי הרבה מאוד בחינוך שלנו, באווירה שלנו, שמחת החיים שלנו, הכל מתוך אמונה מהשם אחד שהגיע הזמן והוא מחזיר אותנו לקיים את כל הנבואות ואת כל ההבטחות של התורה שנזכה לראות אותנו בנוער בימינו.